לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כף ג' באלול תשע"ח, טוב יומן לפי שעה היום. עם חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני, אנחנו נשוחח על המפגש אתמול עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן והתובנות שעלו מהאירוע הזה. האם גם היא סבורה שסרבנות השלום היא נחלתה של ההנהגה בישראל בלבד? האם מישהו ביקש הסברים מאבו מאזן על ההסתה הנמשכת, על תשלום מסכורות למחבלים ועל האדרת מחבלים ברשות הפלסטינית? האם ברור למדוע אבו מאזן סירב להצעותיו המפליגות של אהוד אולמרט? השאלות הללו ואחרות יעלו בשיחה עם חברת הכנסת סבטלובה. החלטה היסטורית באגודת ישראל, המפלגה מודיעה היום לבית המשפט על החלטתה למחיקת מילה אחת מהתקנון שלה, המילה איש שמתייחסת למועמדי המפלגה לכנסת, ולמעשה מנעה מנשים את האפשרות הטכנית להתמודד על מקום ברשימת המפלגה לכנסת. על משמעותו של השינוי הקטן אך הדרמטי הזה נדבר עם מסתי שושן, מייסדת ומנכלית משותפת בנבחרות, הארגון החרדי פמיניסטי שהקמפיין שלו הוא שהוביל בסופו של יום לעתירה שדרשה את שינוי התקנון. אנחנו נרצה לוודא שאכן מדובר בשינוי דרמטי או שאולי סמנטיקה באלמה. בגן הלאומי עיר דוד יתקיים מחר הכנס ה-19 של מחקרי עיר דוד וירושלים. בכנס הזה יוצגו בין השאר פריטים ארכיאולוגיים שנחשפו בחפירות עיר דוד וטרם נראו בציבור. האירוע כולו מתקיים תחת הכותרת ממצא קטן, חידה גדולה. השאלה היא האם נמצאה הבולה, תביעת החותם של ישעיהו הנביא. מנכ"ל מכון מגלים, המכון שעומד מאחורי הכנס, יהיה איתנו ואנחנו נבקש לשמוע ממנו גם על הכנס, אבל בעיקר נבקש תשובה לשאלת החותם שהתגלה, של ישעיהו הנביא או לא של ישעיהו הנביא. בלמעלה מ-200 פארקים ומתחמים ציבוריים יתקיים במהלך שני ימי ראש השנה אירוע שופר בפארק, המתקיים זו השנה הרביעית. אנחנו נדבר על האירוע הזה ועל סוג המפגשים שנולדים ממנו. יהיה איתנו לשם כך אחד ממארגני המיזם, יגאל קליין. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לחברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני, שלום לך.
שלום, שלום.
את היית אתמול, כמו שכולנו שמענו, חלק מהמפגש עם היושב ראש, עם יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, האירוע הזה שאורגן על ידי שלום עכשיו, אבל השתתפו בו גם נציגים של הליכוד, ונרצה לשמוע ממך קצת איך היה, איזה תובנות לא ידעת לפני וקיבלת אחרי.
תראה, קודם כל אני מאמינה שאנחנו צריכים גם במצבים לא פשוטים לשמור על קשר, לשמור על אפיקים פתוחים. בסופו של דבר יש לנו פה סכסוך שחייבים לפתור אותו, ואם אנחנו ננתק את הקשרים ונשרוף את האפיקים של תקשורת שיש לנו לצד השני, אז מה נרוויח בזה? אז אני לא נפגשתי עם אבו מאזן בפעם הראשונה. בפעם האחרונה זה היה לפני כשנתיים, נדמה לי, אנחנו הגענו יחד עם חבר הכנסת יוסי יונה. ואתמול אני קודם כל שמחתי לשמוע על מחויבותו לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, שגם אני ומפלגתי אנחנו מאמינים בו, אבל גם על קשריו נרחבים ואדוקים עם ראשי מנגנוני הביטחון כאן בארץ, עם ראש השבק ועם אנשי השבק, אבל גם בחוץ לארץ, כן, עם ראשי ה-CIA. וזה קורה כשיש נתק מוחלט מבחינה פוליטית עם ירושלים וגם עם וושינגטון. יחד עם זאת, מי שרוצה ומי שבאמת שוקד על הקשרים האלה, מרוויח ולדעתי מצליח בזה, כן? עובדה שהשיתוף הפעולה הביטחוני קיים וממשיך ופורח, ואנחנו מקווים גם שימשך לטובת העם שלנו והעם שלהם.
אז זה אומר שבעצם קיים, זאת אומרת, אותו קשר שהיית רוצה שישמר, נשמר. אני מתאר לעצמי שכשראש השבק...
אני חושב שזה המינימום, זה המינימום, אני הייתי רוצה הרבה יותר.
כשראש השבק פוגש את אבו מאזן, הם מדברים רק על ענייני ביטחון? לא, זה לא נוגע אחד לשני ביטחון והסדרים אזרחיים וחיים נורמטיביים, כל הדברים האלה, זה לא איזה משהו אחד?
אני חושבת שזה המינימום שאנחנו באמת יכולים לזכות לו עכשיו, במצב שההנהגה הפוליטית בעצם מצד אחד מנהלת מסע ומתן ישיר תחת אש עם החמאס, מצד השני הוא שם מאבו מאזן איזה רשע ונבל שאסור להיפגש אותו, עד כדי כך שעכשיו אני שמעתי שפיתרו את סגן יור צירי הליכוד, יואל, שאתמול נוכח בפגישה. עליין הגענו, כן? זאת אומרת, אם חמאס לגיטימי לנהל מסע ומתן, זה מה שראש הממשלה עושה, ולבוא לשמוע את בן אדם ששומר על קשרים ביטחוניים עם ישראל, ומחויב לפתרון שתי המדינות, ולא בסדר, אני לא מבינה באיזה עולם אנחנו חיים יותר.
תאמרי לי, גם את יוצאת באיזושהי תחושה, אנחנו שומעים לפחות מאנשי שלום עכשיו שהיו במפגש, תחושה שהסרבנות לשלום מגיעה רק מכיוונה של ישראל, ובעצם באמת אבו מאזן נכון לשמוע על כל מיני פשרות וכל מיני רעיונות, מטילים את האחריות על הצד הישראלי. גם את נמצאת בתפיסה הזו?
תשמע, אני מאמינה שלטנקו צריך שניים. וכמובן שגם אבו מאזן הוא לא מלאך ולא קדוש, אנחנו מכירים אותו היטב. כן, ומבחינת הדברים ששמעתי ממנו אתמול, יכולה להגיד לך שאת רוב הדברים אנחנו הרי מכירים. כן, על המדינה המפורזת הוא דיבר עוד ב-2007, התחייב לציפי לבני בזמן מסע ומתן. זה היה הישג של המסע ומתן ההוא. כן, ועל זכות השיבה, אז גם בזה אנחנו מבינים שיש לו נכונות לבוא לידי פשרה וכו', כן, אבל אני מבינה שכאשר ראש הממשלה בעצם שבוי של מספר מפלגות מצומצם, בראשן הבית היהודי, ומבין שגם הבייס שלו אולי לא יסלח לו והתנהג אליו כך או אחרת וכו', אז השיקולים הם בכלל לא מדיניים, אלא זה שיקולים פוליטיים צרים שככה מונעים ממנו אפילו להיפגש עם אותו אבו מאזן. הרי הציעו הרוסים פעמיים להיפגש במהלך השנתיים האחרונות. הציעו היפנים והסינים והבלגים וההולנדים לקיים פגישה כזאת כדי לפחות לגשש אם יש על מה לדבר. אני אומרת שאנחנו כישראלים, אנחנו אסור לנו להיות סרבנים. אנחנו צריכים להיות אלה שמושיטים את היד ושפלסטינים, אם הם רוצים לסרב, יאללה קדימה, אין שום בעיה. אבל אנחנו בעד, אנחנו בעד
דיאלוג
ובדעת קשר.
אז למה כבר מההתחלה, זאת אומרת, ראש הממשלה כבר לפני הרבה שנים כבר כל הזמן אומר דבר אחד, תכירו בישראל כמדינת העם היהודי, ועל הדבר הזה הם מסרבים. זאת אומרת, למה העניין הזה? שיסכים ויקבל את העניין הזה, ואני מתאר לעצמי שאו שבאמת כל האצבעות יופנו לנתניהו, או שבאמת יהיה אפשר לקדם את התהליך הזה שאת מדברת עליו.
תשמע, אני מבחינתי לא זקוקה להכרה לא של אבו מאזן ולא של אף אחד אחר בעולם, כן?
כן, אבל העולם צריך את זה.
שבירתנו ירושלים ושהמדינה שלנו היא יהודית.
העולם צריך את זה, הפלסטינים צריכים את זה.
איכשהו מנחם בגין לא היה זקוק להכרה הזאת מסדאט כאשר הוא הלך איתו להסכם שלום, נכון? ולא ממלך ירדן, רבין, כשחתם על הסכמי שלום איתם.
כי כל הישות הפלסטינית היא נולדה כדי לבוא משהו במקום ישראל. אז בוא תכירו כחלק
בסיסי. לא, הרשות הפלסטינית לא, אני אתקן אותך. בהסכמי אוסלו, היא נולדה מתוך הסכמי אוסלו, בטח לא כתחליף למדינת ישראל.
כל אש"ף הוקם ב-65 כדי להחליף את הישות הציונית. אחרי זה, אוסלו זה תהליך הרבה יותר מאוחר. אז כאשר אנחנו באים בשיח...
יש לנו תהליכים שהם עברו, שאנחנו עברנו, אבל אתה יודע, כאילו, כן, אנחנו יושבים עם ראש הרשות, שחוזר ואומר 18 פעמים, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, אני מוכן למדינה מפורזת, אני לא רוצה לחיות פה במקומכם, אני רוצה לחיות פה יחד איתכם. אז כדאי לבחון אותו על נכונות דבריו. אתה יודע, בינתיים זה דברים, זה רק דברים, הם לא עולים הרבה כסף. אבל מי שנכנס למסע ומתן, ואז בעצם הוא רואה, כן, הצד השני, האם הוא מתנהג כסרבן, האם הוא לא רוצה ללכת לאלף, בית, גימל, דלת, אבל מי שבכלל לא מתחיל בזה, ומתרחק מזה כמו מאש, אבל בו בזמן, נותן הקשר לארגון שהוא נוראי בהרבה, כן, שהוא חלק מהאחים המוסלמים. אני כהיסטוריונית וחוקרת של האסלאם הקיצוני יכולה להגיד לך, שאנחנו היום פוגעים לא רק בעצמנו, אנחנו פוגעים בכל האזור שמנהל מלחמת חורמה נגד האסלאם הרדיקלי, כשאנחנו נותנים הקשר כזה לחמאס, שזה בסדר אחלה חבר'ה, אתם יריתם עלינו, אתם הרסתם אותנו, אתם שרפתם לנו את השדות, ואנחנו עכשיו ניתן לכם כל מה שתבקשו. זה דבר אחרון שישראל צריכה לעשות.
כשאת אומרת שיש לו מוכנות באמת לשורה של פשרות, או לפחות לדבר עליהם, את מצליחה אבל להבין למה עד היום, כשהציעו לו באמת הצעות מפליגות, לא נתניהו, הציע לו את זה אולמרט, הציעו לו את זה אחרים, כולל ליבני, שאת נמצאת איתה היום בתוך סיעה אחת, את מבינה למה הוא סירב להצעות האלה? היום הוא היה יכול להיות עם מדינה, עם גבולות, בלי מתנחלים, עם הכרה בינלאומית, מקום מכובד באום, ולא איזה מדינה שמתצפתת מהצד. והוא לא הסכים אפילו להחזיר תשובה לאולמרט.
תשמע, אני, הנרטיב הזה הוא קשה לי קצת מבחינה עובדתית. אני באותה תקופה לא הייתי פוליטיקאית, הייתי עיתונאית, ועקבתי, אתה יודע, מרמלה עקבתי אחרי מה שקורה, אחרי המסע ומתן שהתנהל. אני, לפי מיטב הבנתי, הגיעו להרבה פשרות במהלך מסע ומתן ההוא, אבל כאשר כבר היה ידוע שיש עננה כבדה מעל המשך של רשות ממשלתו של אולמרט, שכבר היה נגדו תיקים וכבר היה נגדו משפטים, אני במקומו של אבו מאזן גם לא הייתי חותמת. אני יכולה להגיד לך בוודאות.
הכי טוב זה לחתום על מישהו שהוא חלש.
לא. בשום פנים ואופן, ראש ממשלה שהוא חלש, שאתה לא יודע איפה הוא יהיה מחר ומי יהיה מחליפו, והאם הוא ידבק בהסכמים האלה. אני חושב שזה דבר מסוכן. עכשיו, אני לא מצדיקה בשום פנים ואופן את המשך התנהלותו של אבו מאזן, אתה יודע, בשנים שבאו לאחר מכן, 2009, 2008, 2010, 2011 והלאה. כן, היו שם הרבה הזדמנויות שגם התפספסו. אין בכלל שום ספק בזה, שכן, הפלסטינים יודעים לפספס, אבל גם אנחנו כישראלים ידענו לפספס את כל שנות שלטונו של אבו מאזן בעצם, ואנחנו מגיעים עד הלום, כאשר יש לנו הישג אחד שאנחנו שמרנו איכשהו על ההסכמים הביטחוניים, אבל להתקדם כפי שאפשר היה באמת להתקדם, ניתן היה להתקדם. הנה עובדה שהגיעו אל הסכמה למדינה מפורזת למשל, כן? הגיעו לעוד שורה של פשרות מופליגות.
אגב, את הצלחת
להבין... אפשר היה לקחת מהנקודה הזאת ולהתקדם הלאה.
הצלחת להבין מה זה הפדרציה הזאת שכולם מדברים עליה היום פתאום, שאנשי טראמפ מציעים או מעלים ככה, זורקים מול אבו מאזן? מה הכוונה?
כן, אני, אתה יודע, כשישבתי שם אתמול, וכשהוא סיפר לנו על ההצעה הזאת, אני אומרת, וואלה, שלום שנות ה-80. זה כאילו שאתה יודע, הדבר שאנחנו מכירים אותו היטב מהעבר, הדבר שנדחה בעצם, כן, קודם כל על ידי ירדן, שגם אז היא לא ידעה איך לבלוע את זה, וגם היום היא לא ססה ללכת לקראת הדבר הזה, כן? אז פתאום שליחים של טראמפ מגלים את הדבר הזה. אני מבינה שזה היה בכלל רעיון ישראלי, אוקיי? ההגשה הייתה ישראלית, ואז בעצם באו עם בלון ניסוי הזה לבבו מזל ואמרו לו, מה אתה אומר על הרעיון הזה? הוא אמר להם מה שהוא אמר להם, אמר להם, תקשיבו, תראו, פדרציה אין בעיה. בואו נבדוק את הקונפדרציה המשולשת יחד אתכם, אוקיי? שזה כמובן דבר שלא עומד על הפרק בכלל, כמו שגם הקונפדרציה זוגית, כן, של פלסטין וירדן, גם היא לא עומדת על הפרק, אוקיי? קונפדרציה זה קודם כל שתי מדינות ריבוניות שמתאחדות למשהו משותף.
כן, תאמרי לחברת הכנסת סבטלובה, מכיוון שאמרת שזאת לא הפגישה הראשונה שלכם וכבר כמה פעמים נפגשתם, באיזשהו מפגש מישהו, לא, אולי את, אולי מישהו אחר, מישהו שואל אותו על כל הנושא הזה של מזכורות למחבלים והדרת מחבלים, כיכרות בבתי ספר על שם מחבלים, על ההסתה בספרי הלימודים, על תוכניות טלוויזיה לילדים שבהם משמידים אותנו בעצם. כל הדברים האלה הם באמת בסמכותו המוחלטת של היושב ראש. במוקטה עושים את כל הדברים האלה, מחליטים על כל הדברים האלה, ושום דבר בזה לא משתנה. מישהו בכלל שואל אותו את השאלות האלה?
כן, קודם כל כן שואלים אותו בהחלט. אני זוכרת היטב במפגש הקודם, זה היה זמן קצר לאחר הפיגוע המזעזע בקריית ארבע והרצח של הילדה הלל אריאלי, זכרונה לברכה. ואני שאלתי אותו אז, מדוע אתה לא מגנה את הרצח של ילדה חפה מפשע שבא מחבל נתעב ושסף את גרונה כשהיא ישנה במיטתה? לצערי הרב, הוא התחיל לענות, ישב לידו ג'יבריל אג'וב, שככה ממש, כאילו, לקח לו את הכתף, ושב, שב, שב, אבל לא צריך לענות על זה, אוקיי? הוא עמד לענות משהו, אבל לא ענה על זה. וכמובן שמבחינתי זה דבר חמור מאוד, ואני יכולה להגיד לך שיש לי הרבה מאוד ביקורת, גם כמישהי שחקרה את התוכניות הלימוד של הפלסטינים, אתה יודע, עוד לפני שזה היה אופנקי. אני עסקתי בזה עוד בתחילת שנות ה-2000, כן, כשבעצם היה ברור שיש פה מפעל הזנה של קיצוניות והסתה. אבל אני יכולה להגיד לך יחד עם זאת, אוקיי, שהרשות הפלסטינית היא לא מנותקת מהעולם הערבי. וההסתה הזאת שאתה מדבר עליה, היא נמצאת גם בתקלי תקשורת במצרים, אל-ג'זירה, ירדן, בצורה חמורה ביותר. ושם מסיתים נגדנו יומם וליל. עד כמה זה אכפת לך ממה שזה קורה שם? עד כמה אתה שומע על זה בכלל? לא, אתה לא שומע, כי בעצם מי שמפיץ עכשיו, כאילו כן, את כל הדברים האלה, מתרכז באופן מכוון גם רק על רשות הפלסטינית. אבל גם אם הם הפסיקו בעצם, כן, להציג את התוכניות הזדוניות האלה, מלאות שנאה וכו', ואני מקווה שהם יעשו כך, והיו תקופות שהם השיגו, בוא נגיד, התקדמות בנושא הזה, כן, על זה מפקדים של רוני שקד, למשל מצביעים של מרכז בגין סדאט, שהיה איזשהו שיפור, ואז ירידה תלולה שוב פעם בשנות 2016-2017. אבל גם אז, בעצם, כן, השנאה הזאת היא לא תפסק בן רגע. זה משהו שצריך לעבוד עליו. ואני לא נאיבת ולא, אתה יודע, כאילו חיה באיזשהו עולם דמיוני. אני יודעת שלשנות דעות של אנשים, ובאמת לעבוד על העניין הזה של קירוב לבבות וכו', לא, זה לא בדור שלנו. זה לא בדור שלנו, זה לא קרוב בכלל. אני כרגע שמה כפוליטיקאית יעדים ברורים לגמרי. איך אנחנו שומרים על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, איך אנחנו מתנתקים מהפלסטינים ולא יותר שולטים על עם אחר, ואיך אנחנו בתוך המסגרת האזורית בעצם מקדמים את המטרות שלנו, קודם כל מטרות ביטחוניות. אפשר אני להציג את כל זה, אבל אתה יודע.
אז ממש לסיום, כן. אני, זה אולי איזשהו סוגריים קצת גדולים שאני עלול לפתוח כאן, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, מעבר למפגש הזה אתמול, מכיוון שאת חוזרת ואומרת כל הזמן את הנקודה הזאת על החשיבות של ההיפרדות לשתי מדינות, האם כשאנחנו רואים את הסכסוך העמוק בין חמאס לפתח, ואנחנו זוכרים איך הייתה נראית ההשתלטות הדמוקרטית של חמאס על רצועת עזה, אין לך חשש שיבוא יום, אחרי שתוקם מדינה פלסטינית, חמאס או אולי ארגון יותר קיצוני ישתלט, ומההרים של השומרון יוכל לאיים על נטבג, על גוש דן, בלי שום פיקוח, בלי שום שליטה, לא יעניינו אותו כל ההסכמים שאנחנו נחתום עליהם? השאלה הזאת לא מטרידה אותך?
תראה, מי שלא חושב על הסיכונים ולא מנסה לחשב לטווח ארוך בעצם, כן, את מה שיכול לקרות, ואפילו אם זה סיכויים מאוד קטנים, הוא לא חי במזרח תיכון, אוקיי? הוא לא מחובר למציאות הזאת. ובטח האחרונה שתגיד לך שלא, אין סיכונים ואין הכל בסדר, כן, אנחנו נוכל להשתלט על הכל, אז זאת אני. אבל יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שאם אנחנו לא נתייחס בקלות ראש לדברים האלה, לא נחליט על הסכמים, על דברים שהם חד צדדיים. לא, בסדר, עזבנו להם את השטח ונראה מה יהיה מזה, אוקיי? בתוך הכאוס אולי משהו יצמח. לא, זה לא עובד ככה. זה צריך תכנונים ארוכי טווח, צריך ערבויות, צריך לבנות את המערכות האלה. צריך לפני שאנחנו באמת נוקטים בכל מיני צעדים, ואנחנו בכלל לא קרובים, בכלל מום. אבל אנחנו בהחלט צריכים לדעת, כן, שיש שם מישהו בצד השני. אבל יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שגם כאשר חתמו על הסכמי שלום במצרים, גם אז היה כל הזמן חשש, ומה יהיה אם סדאט לא יהיה? האם ההסכם שלום הזה בעצם, כן, הוא פועלו של איש אחד? חס וחלילה שזה יהיה פועלו של איש אחד. אם זה משתלם למדינה שלמה, לעם שלם, אתה יודע, במצרים היום, גם בתקופה של כיכר התחריר. אני אז כעיתונאית ירדתי אז לכיכר ושאלתי את האנשים, מה הם אומרים על הסכמי קמפ דייוויד? אף אחד לא רוצה לבטל אותם. עם כל השנאה לעם שלנו, עם כל האנטישמיות, לא, הם מבינים שזה משתלם להם מאוד. אז רק מתוך פרגמטיות הזאת, כן, רק מתוך בנייה מתוחכמת וארוכת טווח בעצם, כן, של מערכים, אפשר לבנות משהו לעתיד, וכמובן כל הזמן להחזיק אצבע על הדופק, ולדעת שאנחנו בסך הכל יכולים להשתלט שם על העניינים, ולמנוע הדרדרות.
אצבע על הדופק ואצבע אולי גם על ההדק, לפחות ככה, להיזהר.
גם, שניהם.
כן. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, המחנה הציוני, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה. יום טוב.
שלום. החלטה היסטורית באגודת ישראל. המפלגה מודיעה היום לבית המשפט על החלטתה למחוק מילה אחת מהתקנון שלה, המילה איש. המילה הזו התייחסה למועמדי המפלגה לכנסת, ולמעשה ברגע שהייתה המילה הזו איש, נמנעה מנשים האפשרות הטכנית להתמודד על מקום ברשימת המפלגה לכנסת, ועכשיו המכשול הטכני הקטן הזה הוא שר. אנחנו רוצים לשוחח על המשמעות של השינוי הקטן הזה, ואיתה נמצאת על קו הטלפון אסתי שושן, שלום לך.
שלום.
מייסדת שלום. ומנכלית משותפת בנבחרות, נציין ונזכיר, הארגון החרדי פמיניסטי שהקמפיין שלו הוא זה שהוביל בסופו של יום לעתירה שדרשה את השינוי הזה של התקנון, ואני באמת רוצה לשאול אותך, עד כמה אתם שומעים על ההחלטה הזו ורוחב לב פתאום?
תשמע, מדובר בהחלטה באמת היסטורית, כמו שאמרת. היו ככה כל מיני תרחישים שסרטטנו לפני הבג"ץ הזה, ובאמת זה נחשב הצלחה מבחינת כל התרחישים שסורטטו, שבאמת אגודת ישראל קודם כל, בית המשפט נהג בחוכמה שהוא נתן לה את האופציה לעשות את זה מעצמה, ולא דרך פסק דין שיכול להתאפס ככפייה. נכון, יגידו הציניקנים, מדובר בשינוי שהוא בעצם לא ישפיע על ההתנהלות של המפלגה, וודאי לא תתייצבנה מחר נשים ברשימות החרדיות, אבל אני חושבת שכצעד ראשון במאבק הזה, כצעד ראשון שככה המדינה והרשויות נותנות לו רוח גבית, אני חושבת שמדובר בהישג תודעתי מאוד מאוד חשוב. המדינה והרשויות לא רואות ברוח יפה את המציאות שבה הדרת נשים נעשית בצורה כל כך בוטה, באמצעות הקנונים, באמצעות רגולציה שהיא מפלה ופסולה מעיקרה. ובאמת זה הצעד הראשון לתיקון. יש עוד דרך ארוכה לעשות כמובן, גם בתודעה של נשים חרדיות שנתבנה שהנוכחות שלהן במוקדי קבלת החלטות היא לא רק זכות, היא גם חובה מבחינת המון סוגיות שהן צריכות לטפל בהן ולהידרש אליהן בעתיד הקרוב. אבל זה בהחלט הישג גדול.
אז רק נזכיר, אני רק רוצה לציין מתוך התשובה של המפלגה, יש הערה ככה שהיא מאוד משמעותית, היא כמעט לוקחת את כל תשובת המפלגה, אומרים כך, מאחר ועמדת מועצת גדולי התורה לא השתנתה, וכל מועמד לחברות במפלגה נדרש להתחייב כי ימלא אחר החלטת מועצת גדולי התורה, שינוי התקנון לא יביא לכל שינוי במצב העובדתי בכל הנוגע לקבלה למפלגה. אז שני דברים, קודם כל הם מדברים על קבלה למפלגה ולא על מועמדות של המפלגה, שזה פרט טכני, תנסי אולי להסביר לנו למה הם מתכוונים. ודבר שני, האם באמת, כמו שהם אומרים, זה סמנטיקה בסך הכל?
בהחלט זה מה שהם אומרים, אבל צריך לזכור שגם גברים רנדומליים לא יכולים להתקבל למפלגה הזאת באמצעות פריימריז או באמצעים דמוקרטיים אחרים. זו מפלגה שהמועמדים שלה נבחרים על ידי מועצת גדולי התורה, ובהחלט הדבר הזה מקובל. לכן אני מראש כבר סייגתי את דבריי, נכון? זה הישג מאוד מאוד גדול, אבל אם זה היה כל כך פשוט וחסר משמעות, הם היו יכולים כבר לפני 3.5 שנים לשנות את הסעיף הזה ולחסוך מעצמם את כל הגרירת רגליים הזאת ואת כל כך הרבה דיונים שהיו בבית המשפט, וגם ובכלל את כל הדבר הזה שזה תפס נפח תקשורתי כל כך גדול, זה היה יכול להתייתר, הם פשוט הם היו משנים את זה בשקט. וזה שהם לא עשו את זה, זה מראה לך איזו חשיבות הם מייחסים לדבר הזה. ולכן בכלל בציבור החרדי החשיבות לטקסט כתוב, במיוחד דברים ככה שנכתבו לפני הרבה שנים, מייחסים לזה הרבה הרבה חשיבות.
אבל בסופו של דבר הרוח שעולה מהתשובה הזאת, זה בעצם אומר אנחנו אנוסים על ידי בית המשפט לכתוב להוריד את המילה הזאת איש, אז אנחנו נעשה את זה כדי לא להסתבך עם הרשויות, אבל אנחנו לא רוצים נשים בסופו של דבר בתור הרשימה.
בוודאי שהם לא רוצים נשים.
אז השאלה היא, מבחינתכן אתם כנשים פמיניסטיות שרוצות להביע עמדה במרחב הציבורי, למה אתם עדיין שמות בצד את האופציה של הקמת מפלגת נשים חרדית, שכולן תהיינה שם נשים, שלאף אחד לא יגיד לך, יעשה לכם טובה, כי בכלל אם הוא יתייחס אליכם?
תראה, הקמת מפלגת נשים זה ככה אופציה שכל הזמן עולה בכל מיני דיבייטים ובכל מיני ויכוחים, גם ברשת וגם בכלל. אני חושבת שנשים לא אמורות להתארגן פוליטית בגלל סידור הכרומוזומים שלהם. אני חושבת שזו טעות מעיקרה לחשוב ככה. נשים,
לא, אבל אם אתם תקימו מפלגה, אבל אם תקימו מפלגה,
נשים הם חלק מחברה. אני לא חושבת שמפלגת נשים זה דבר שיפתור את הבעיה המהותית בזה שיש מפלגות שאומרות אנחנו לא מכניסים נשים, וזה דבר שצריך לפתור אותו מלמעלה. זאת אומרת, הוא דבר שצריך תיקון, והוא יכול גם להגיע לתיקון. כן?
אולי זה תקימו, לא... אבל אולי תקימו מפלגת נשים, ותכניסו לתוכה למקום ארבע גבר. אז זאת אומרת, זה
אני, לא... אני, כן. א', היום, במצב היום, לעבור את אחוז החסימה זה דבר כמעט בלתי אפשרי. דבר נוסף, אני לא חושבת באמת כאילו מהותית, גם אם אחוז החסימה היה נגיש וזה היה דבר שהוא בר ביצוע, אני לא חושבת שזה יהיה התיקון. התיקון של הדבר הזה, והסיבה שאנחנו פועלות כל כך דווקא במישור הפוליטי ודווקא לפתור שם את הבעיות, כי זה משהו שמשליך הלאה. זה משהו שמשפיע למטה להמון המון רבדים של מצבן, של זכויות נשים בתוך החברה החרדית. ואנחנו משוכנעות ונבחרות שאם תשבנה נשים בצמתים האלה, במוקדי קבלת החלטות, כשוות בין שווים, כנשים שיכולות לקבל החלטות, שיש להן אצבע, שהן יכולות לשבת בעירייה או בכנסת, או בכל מקום, יש עוד מעט בחירות לרשויות המקומיות, ושוב, בערים החרדיות אין אפילו אישה אחת במועצה. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. והדבר הזה צריך להשתנות, ולכן ההתעקשות על זה שזה צריך להיות שינוי דווקא בתוך המפלגות. כמובן שאני לא שוללת מציאות שבה נשים חרדיות תשתלבנה בינתיים בכל מיני התארגנויות פוליטיות שהן לא חרדיות, וזה כבר קיים בשטח, אבל יש עניין לפתור את הבעיות איפה שהן נמצאות. כשיש מפלגה שהיא אומרת, אני מפלגה בלי נשים, ואין לה שום סיבה הלכתית לכך, ואפילו לא סיבה תרבותית שהיא מתקבלת על הדעת, זה דבר שצריך לפתור אותו.
מה לגבי ש"ס?
אני מניחה שהדבר הזה ישפיע גם עליהם.
אבל שם, יש איזשהו סעיף כזה שהוא בעייתי?
כן, למיטב ידיעתי כן.
אז למה הדרישה היא רק מאגודת ישראל?
כי זה היה פשוט קייס מאוד מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, שאני מניחה שמשפטית אפשר יהיה להכיל אותו על די בקלות.
זאת אומרת, ומבחינתכם, בשלב שאחרי מחיקת המילה הזו, מה המשך המאבק?
המשך המאבק, המאבק שלנו בנבחרות הוא לא מאבק משפטי, הוא בעיקר מאבק בהכשרה, זה אפילו לא מאבק, זו עשייה חברתית בהכשרה של מנהיגות נשים, ובכנסים ובתודעה ובשיח כל הזמן, גם ברשת וגם בחוגי בית ובכל מיני התארגנויות, סביב הנושאים האלה של זכויות נשים, של מקומן של נשים בספירה הציבורית, בדגש על הספירה האזרחית פוליטית. אז את זה אנחנו ממשיכות ועושות כל הזמן במקביל. יש בסיפור הזה, יש לנו שיתוף פעולה עם ארגוני נשים כמו איתך מעכי, שהיו האותרות, שייצגו את האותרות בסיפור הזה של בגץ, כמו תמר בן פורת שהייתה האותרת הראשונה של זה, כמו מכון קונקורד שהיה ידיד בית משפט. ואנחנו בהחלט נשקול את צעדנו סביב העניין המשפטי, לאן הדבר הזה הולך מכאן.
את ברמה האישית, אסתי שושן מתכוונת מתישהו לראות את עצמך בכנסת?
לא כרגע, זה לא עומד על הפרק כרגע.
לא כרגע, זה תשובה של פוליטיקאים בתחילת דרכה.
אני רוצה להדגיש שזה לא מאבק פרסונלי להריץ אותי או להריץ את מי מחברותיי לכנסת. זה לא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו באמת נולד מתוך הבנה, מתוך מצוקה שקיימת בשטח, מתוך קולות שלנו עצמנו, קודם כל כנשים חרדיות שצמחו בתוך החברה החרדית והבינו את המשמעויות של ההדרה הזאת על בשרן ועל גבן. ובהחלט המאבק שלנו הוא לשינוי, לשינוי מצבן של נשים בתוך החברה החרדית. לרוץ לכנסת, אני מקווה מאוד שנשים חרדיות אחרות יעשו את זה, ויש נשים חרדיות שיכולות לרוץ גם היום באגודת ישראל ולקבל את הסכמת הרבנים, אם רק יתנו להם. אני יודעת שהן גם מחכות לזה.
יש כאלה, זאת אומרת, ממש בקנה.
בוודאי, בוודאי. ברגע שהדרך תיפתח, אז יש הרבה נשים שיכולות לקבל, שאף אחד לא יכול להגיד עליהם שהן אולי פמיניסטיות חלילה, או שהן יש בהם איזשהו רבב שמדביקים עלינו. יש הרבה נשים אחרות שמאוד מאוד ישמחו לעשות את הצד הזה, גם בשס, גם ביהדות התורה, ובשביל זה אנחנו פה.
כך או כך, מבחינתכן, אתן ביום היסטורי. ניתן להגדיר את זה ככה.
מה שנקרא צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות.
אסתי שושן, מנכ"לית משותפת ומייסדת, נבחרות, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה לך, ביי.
בגן הלאומי עיר דוד יתקיים מחר הכנס ה-19 של מחקרי עיר דוד וירושלים. בכנס הזה יוצגו בין השאר פריטים ארכיאולוגיים שנחשפו בחפירות עיר דוד וטרם נראו בציבור. האירוע כולו מתקיים תחת הכותרת ממצא קטן חידה גדולה. השאלה היא האם נמצאה הבולה, תביעת החותם, של ישעיהו הנביא. שלום, אנחנו אומרים למנכ״ל מכל מגלים, היוזם את הכנס, אהרון הורוביץ, שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
בוא תפתור לנו את הבעיה הזאת, נמצאה או לא נמצאה?
אה, מה,
אל תשמור אותה.
אחרת זה ספוילר.
זה לא ספוילר, זה לפתוח את כל העניין.
אז בוא נפתח את העניין, כי זה בהחלט עניין מרתק. הרי לפני מספר שנים, ב-2015, דוקטור אלת נזר מאוניברסיטה העברית חשפה בחפירות האופל, בולה קטנה, אך משמעותית ביותר, שכתוב עליה חזקיהו בן אחז מלך יהודה. לחזקיהו, זה למד השייכות, חזקיהו בן אחז מלך יהודה, אין ספק, מדובר בתגלית מדהימה, שבפעם הראשונה בחפירה מדעית מבוקרת, מגלים בולה של גדול מלכי יהודה, חזקיהו המלך, אותו חזקיהו, שעליו מדבר הנביא ישעיהו ומתייחס אליו באירוע המפורסם של מפלת סנחריב לפני חומות ירושלים. עכשיו, השנה, פחות מ-10 מטר מאותה בולה, נחשפת בולה נוספת. שימו לב טוב, מה כתוב עליה? ישעיה, אולי יש וב בסוף, ישעיה הוא, אולי, כי זה לא היה להופיע, נון בית יוד. עכשיו, החידה הגדולה, קודם כל, השם ישעיהו זה שם ישעיהו, זה השם של הנביא. השאלה אם הבולה הזאת הייתה שייכת לאותו ישעיהו הנביא המופיע במקרא, זו שאלה שצריך לדון בה מבחינה מחקרית, מבחינת הכתב העברי העתיק שמופיע על גבי הבולה, וזה מה שיעשה הערב בכנס, כי המילה נביא, שבדרך כלל יש בה א' בסוף, וכאן לפחות לא ניכר סוף המילה, אולי ניתן למספר פירושים. בכל אופן, הדיון עצמו הוא מרתק, כי
רגע, סך הכל תבין. איך אפשר, אהרון? שנייה, אל תשאיר אותנו ככה.
אני אשאיר אתכם ככה,
אתה אומר ככה ומתקדם הלאה.
דוקטור חגי נשגע, והוא יפענח לתארו, ויש דעות שונות, וגם פרופסור לליצור יש.
קודם כל, זה הערב או מחר? הערב או מחר?
מחר בערב. יום שלישי.
אבל בכל זאת אני רוצה, תרמוז לי, איך אפשר להבין את זה אחרת? אם היא כתוב לנו, וזה מאוד מתוארך לאותה תקופה, כתוב המילה נביא, נכון? בלי א', מה אתה מתקטנן לנו עכשיו על א', זה ישעיהו היה נביא, מה יש פה להתלבט בכלל?
אז אפשר להתלבט, זה בדיוק הנקודה. אנחנו מתרגשים, מתלהבים, ואני איתך, כמובן, אבל כמובן, כמו כל דבר, המבט הראשון הוא לא זה שיקבע, כי הדברים האלה חייבים עיבוד מדעי, מדויק. אנחנו לא רוצים לפזר ולהשמיע כל מיני שמועות, ואחר כך מתברר שהן לא נכונות. אפשר, ואני שוב, אני לא רוצה להיות ספוילר, כי את האותיות האלו ניתן להבין אותן בדרכים שונות, ושוב, אנחנו לא קובעים מה האמת, כמובן, כי יש דעות שונות והדעות חלוקות, וכל אדם שיבוא לכנס ישמע דעות שונות יקבע לעצמו איך הוא, למי הוא, במי הוא, במה הוא יותר נותן מי, במה הוא המשכנע.
זאת אומרת, אנחנו עלולים לצאת מהאירוע עם שתי דעות חלוקות ולא נדע מה הפתרון.
מה לעשות, כן, נכון. אבל בוא אני אגיד לך עם מה אתה תצא ללא כל פל של ספק. אתה תצא עם זה שהיה בתחילת המאה השביעית לפני הספירה, יחד בזמנו, בין זמנו של חזקיהו המלך, שבולה שלו אין עליה עוררין, כלל. כן? מישהו שקוראים לו ישעיהו, הוא חי כנראה באזור האופל, האזור המבוצר והחשוב, האזור ההרמונות של מלכי יהודה באותה תקופה, והוא סמוך לחזקיהו. אז אם זה אותו ישעיהו הנביא או מישהו אחר בשם ישעיהו, אני לא יכול להגיד לך היום בוודאות עדיין, אולי בהמשך הדברים האלה יתבררו בצורה יותר ודאית, אבל אנחנו עוסקים במקרא, אנחנו עוסקים בשמות של המקרא, אנחנו בדמויות של המקרא, זה מרגש בפני עצמו. לא חייבים כל דבר להגיע לביצוע הטוטלי מיידי, תראה, באמת, תבואו הערב מחר, בערב, לכנס, ישמעו את הדעות השונות בעניין, זה כל אחד כמובן יעשה את
זה. ובכנס הזה, בכנס הזה אתם הולכים לעשות דבר נוסף, ואתם הולכים לעסוק בתפירה בעצם שבין, של מרחק של 2000 שנה. זאת אומרת, איך ממצאים ארכיאולוגיים שמקורם לפני 2000 שנה, תופרים את הפוליטיקה ואת המדיניות של היום, ומשמשים את המדיניות של היום, ולשם כך יבואו אורחים שיעסקו בנושא הזה של הארכיאולוגיה ושירות הדיפלומטיה.
כן, אז הרשה לי להבהיר, מדע ארכיאולוגי הוא מדע שאסור שיהיה מושפע מאג'נדות שונות, וכל אחד עם האג'נדה שלו חיובית ככל שתהיה, המדע צריך כמובן להיות מדע טהור, שמתנהל על פי סטנדרטים הגבוהים ביותר של אובייקטיביות ולא מושפע ולא משפיע. אבל זה נכון שהיום יש מידה רבה של דיסאינפורמציה, של גורמים שונים, שלא מאפשרים לאמת כפי שיוצאת מהמחקר דווקא לצאת החוצה, חוסם, הגורמים האלה חוסמים את המידע הרב שיוצר, וזה באמת יוצר סוג של דבר מוזר, שיכולים לטעון לנרטיבים מוזרים, שהעובדות הערומות שרואים אותם מתוך השטח, הן סותרות, אבל אף אחד לא מצליח להבהיר את זה לקהל הרחב, שהולך שבי אחרי אותם גורמים. ולכן זה מרתק לדעת באמת איך פועלת הארכיאולוגיה, שהיא מדע מסוג הנוקשה יותר, שפחות נתון לכאורה לפרשנות, אני אומר לכאורה כי יש גם הרבה פרשנות בארכיאולוגיה, אבל בכל אופן איך זה מתנהל בהיכלות השן של האום, ובאמת השגריר לשעבר מארון פוס-אור יהיה עורך הכבוד והוא ישתף אותנו בתובנות שלו בתחום הזה, איך הארכיאולוגיה, איך היא, מה האינטראקציה בין הארכיאולוגיה, וכמובן הארכיאולוגיה הישראלית ביחס לגישות שמתנהלות, הגישות השונות באום ביחס לישראל, והוא ישתף אותנו בחוויה האישית שלו מהאירועים האלה באום. אתם יודעים שהשנה, אתה יודע שהשנה הייתה תערוכה של ממצאי עיר דוד באום, זה היה דבר מרתק לראות איך לפתע פתאום נחשפים אנשים רבים שהכירו רק אולי מהתקשורת את ישראל בכלל, וכמובן את עיר דוד, ולפתע הם נפגשים ממצאים אמיתיים, וכתוצאה מכך הגיעו לכאן, הגיעה לכאן משלחת של 40 שגרי אום מכל העולם לעיר דוד, נפגשו עם ראש המוצק עיר דוד, דוד אל בערי, חתן פרס ישראל, והדבר הזה הוא מרגש, כי רואים שהממצא, החפץ, מעורר דברים שכנראה האותיות והדפים והתקשורת לא מצליחים.
והדבר הזה, הפרק הזה שאתה מציין אותו ומזכיר אותו בהרחבה, כמובן נוגע לכל העיסוק הזה של אונסקו, איך הם מתייחסים עכשיו להר הבית ולהיסטוריה היהודית של ירושלים, כל הדברים האלה. יש טעם בשיח הזה שאתם מקיימים בכנס, או שאתם מדברים אל האנשים המשוכנעים, שזה חשוב וזה מחזק את עמדותיהם, גם כאשר אתם מגיעים לאום, אותם 40 שגרירים שהתפעלו עד כדי לבוא לכאן, האם אלה אותם שגרירים של מדינות שממילא יש להם הערכה לעם היהודי, ממילא מצדדים בקשר בינו לבין ירושלים, או שמתחילה איזושהי תנודה אמיתית כשהם רואים את הממצאים?
תראה, אני אגיד לך, אתה יודע, יש תמיד את ההארדקור משני הצדדים, אף אחד לא יזיז אותם, לא ימינה ולא שמאלה, וזה חבל על המאמץ, אבל האויב הגדול ביותר, זה לא בעלי הדעה, זה הברות. זה אנשים שהם לא יודעים, הם לכן נתונים גם להשפעות, כי אנשים לא מכירים, ושומעים כל מיני שמועות מוזרות, לא אזכיר אותן כרגע, אבל על נרטיבים, גם על זכותו של עם ישראל, ומתי בכלל הוא הגיע לכאן, לחבל הארץ הזה. ואז, כשהם נוכחים לדעת, הם רואים במו עיניהם, את הראיות להימצאותו של נניח העם היהודי בארץ הזאת או בירושלים, בפתר נופל הם הסימון, כי עד לא אותו רגע הם היו נתונים להשפעות, ולא הכיר ולא ידעו, ואני חושב שיש קהל מאוד גדול, אלפי, מאות אלפי, אולי מיליוני בני אדם ברחבי העולם, שלא נחשפו למת, למיתות האלה, ואני חושב שהארכיאולוגיה בהחלט יכולה להוות פלטפורמה חשובה להפצת הידיעות האלה, העובדות האלו שאין עליהם עוררים, מי שמכיר את ההיסטוריה ויודע, אבל בעקבות דיסאינפורמציה וחסימת מידע שיוצאים מירושלים, וזה גורמים שונים, גופים שפועלים באופן אקטיבי, לחסום את המחקר הישראלי, ולא נותנים, לא מאפשרים למרצים או לאנשי מחקר ומדע ישראלים להגיע לכל מיני אוניברסיטות בעולם, אז אני חושב שזה כן חשוב מאוד, וזה כן משפיע מאוד, ואני חושב שהעולם הולך ונפתח לאפשרות שהרבה פעמים באמצעי התקשורת הם שבועים בקונספציות שונות, ולכן עדיף לכל אחד לבוא לראות בעצמו, להכיר כאילו במו עיניו ולשמוע את הדברים מפי החופרים, מפי אנשים שעוסקים בתחום, ואז זה אמין, הם מתרשמים, וכן, אני חושב שזה משכנע אותם. שוב, לא עניין פוליטי, פשוט להכיר את המציאות, להכיר את העובדות, ההיסטוריות, המדעיות, כפי שהן באלה.
יפה, זה נשמע בהחלט מרתק, רק לפני סיום אנחנו רק נזכיר, לא רק בעניינים, בשני העניינים האלה, אתם תעסקו גם במערכות המים של ימי בית שני, תעסקו גם בתקופה אולי יותר מאוחרת, אם אני לא טועה, היציאה מן החומות, ובעוד...
כן, יש עוד הרבה נושאים כמובן, בכנס, היציאה מהחומות הכוונה בימי הבית הראשון.
זה בימי הבית הראשון?
כן, שכונה ירושלמית יצאה מן החומות, זה לא היה סולומון הפעם, זה מישהו אחר, אבל יצאו... ובנו שכונות, ובהחלט תגלית מרתקת, ושפתה את לב התקשורת לפני מספר חודשים, ואותו הגיל זהב,
שדוקטור יפתח כן, כלב. הגיל הזה התפרסם כן. מאוד, בעיקר העבודה המדויקת שנעשתה שם, יצא לי לראות אותו גם לצורף, שנפעם להבין, לראות איך הדברים האלה נעשו לפני כמה שנים. כן, בהחלט.
נשות ירושלים היום היו מתקנאות בגילים שעמדו אותם, או נשים או גברים, כדי לדעת.
רגע, עוד לא שכפלתם את זה והתחלתם לשווק את זה? זה יקרה, לא?
זה עשינו כבר באמת. כן, מן הסתם, כי התכשיטים למרוב יופיים, הם מהווים השראה ליצירות אמנות, וגם לתכשיטי מזכרת שאנחנו גם... יודעים לשווק אותם, או מי שיודע לשווק אותם. כן,
מנכ״ל מכון מגלים, היוזם של הכנס הזה, אהרון הורוביץ, לקראת הכנס שיקרה מחר בגן הלאומי עיר דוד, חשוב להגיע, נראה מרתק להגיע. תודה רבה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
כל טוב. בלמעלה מ-200 פארקים ומתחמים ציבוריים יתקיים במהלך שני ימי ראש השנה אירוע שופר בפארק, האירוע שמתקיים זו השנה הרביעית בשיתוף פעולה של רשת אוטו רסטון וארגון רבני צוהר. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה, גם קצת על המפגשים שהתעוררו בו במהלך השנים שהמיזם הזה קיים, ואיתם נמצא על קו הטלפון אחד מהמארגנים של המיזם, יגאל קליין, שלום לך.
שלום, שמעון, שלום לכל המאזינים.
אז בוא אני אפתח קצת בלהרגיז אותך. אז מה, אנחנו הולכים לספוג מתקפת הדתה מיד אחרי ראש השנה? זה מה שיגידו לנו בתקשורת?
האמת ידעתי שתשאל את זה, אבל חשבתי זה יהיה לפחות שאלה שנייה או שלישית, כאילו לא על ההתחלה, אתה יודע.
על ההתחלה אנחנו את כל התותחים מוציאים.
אז אני לא חושב שנראה מתקפת הדתה, וה... נתונים מדברים בעד עצמם, העובדה שפרויקט שופר בפארק, שהוא של תוכנית יחד מבית רשת אורתורה סטון בשיתוף רבני צוהר, פועל בלמעלה מ-250 פארקים ברחבי הארץ, זה כל שנה גדל, כל שנה ביקוש גדל, כל שנה עוד יותר מתנדבים, כל שנה עוד יותר מתנסים ועוד יותר מקומות אומרים, בואו, אנחנו רוצים את זה. אני חושב שזה קשור להרבה סיבות, ובטח קודם כל קשור לשופר. השופר הוא, יש לו קול מיוחד, שמזכיר לנו את החלומות שלנו, שמזכיר לנו את ההיסטוריה שלנו. זה אותו שופר שהיה איתנו אי שם במדבר, פגשנו אותו לצערנו במחנות הריכוז והשמדה. אותו שופר שרץ עם חיילי צהל במלחמת ששת הימים. זה אותו שופר שהיום כולנו, 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 בלי שום הבדל, כשאנחנו שומעים אותו, משהו קורה לנו בפנים. ולכן אני לא חושב שתהיה מתקפה, ויחד עם השופר הזה אנחנו יוצרים אירוע משפחתי מאוד מאוד נעים, ומאוד מאוד מחבר, שבתוכו יש גם את ברכת ההורים לילדיהם, ואיחול של הילדים להורים לשנה טובה. בתוכו יש גם סיפור, הסברים על השופר, וזה אירוע קהילתי, משפחתי, בשני ימי ראש השנה, בשעות הצהריים, בפארקים ברחבי הארץ. ואני אומר לך, שימון, זה פשוט מדהים, 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 כמה רוצים אותו עוד, ומחפשים אותו עוד. זאת אומרת, זאת השנה הרביעית, לא האמנו כשיצאנו לדרך, כמה תהודה...
כמה היו מוקדים בהתחלה?
כמה עשרות מוקדים בודדים, שהלכו והתרחבו, ואני אומר, זה אולי גם הזדמנות להגיד תודה לרכזים שלנו, לנו יש רכזים שעובדים בשיתוף פעולה עם החברה למתנסים, במתנסים ברחבי הארץ במשך כל השנה, ועושים פעילויות סביב מעגל השנה, לא רק את שופר בפארק, שהיא אחת מספינות הדגל שלנו, אבל גם הרכזים וגם המתנדבים, בכל מקום, פועלים וביקוש, וזהו. כנראה שיש דברים שהם בתקשורת, יש דברים שהם בשטח.
זאת אומרת, אוקיי, בסדר, זה תפקידה של התקשורת כנראה, לעורר כל מיני פינות ולהפוך אותם למשהו הרבה יותר מרכזי. אבל בוא ניגש רגע לפרויקט הזה, שהוא מוגדר ככזה שפונה אל מי שלא מגיע לבתי הכנסת. ואני אשאל אותך, אולי כשלא יהיו פרויקטים כאלה, כשאין פרויקטים כאלה, אנשים מוצאים לנכון להגיע לבית הכנסת, ואולי עצם קיומו של אירוע כזה נותן לאנשים לגיטימציה לומר, אוקיי, בואו נוותר על הקטע הזה שהיינו הולכים פעם עם הסבא ועם הנכד לבית הכנסת, אחרי צהריים נפגוש איזה מישהו מרבני צוהר או מאור תורה שייתן לנו איזה תקיעה בשופר ואיזה משהו מסורתי, אפשר ככה להסתדר בלי בית הכנסת.
כן, זו שאלה מעולה, שאני חושב שהיא גם היא קשורה קצת להיכרות עם השטח. זאת אומרת, אין פה, כשאתה שומע את השאלות של האנשים, כשאתה רואה, כשבאים ושואלים אותך, האם זה, מה פתאום שופר בראש השנה, בדרך כלל זה ביום כיפור, ששם האנשים כן הרבה הרבה יותר רגילים ללכת לבית הכנסת, וברור שהשופר שם. או כששואלים אותך, תגיד, זה לא ככה או לא אחרת, אתה מבין, ולא מי שמגיע להורים שלנו, זה לא אנשים שבלי זה היו הולכים לבית הכנסת. זה חבר'ה שזה בכלל לא נמצא בראש, בתכנון, בטח לא בראש השנה. ראש השנה הוא הרבה פעמים הוא חג של סעודות ושל חגיגות משפחתיות ודברים בסגנון הזה. ופה ההזדמנות הפוך, להגיד אנחנו מאפשרים ומזמינים את כולם. אגב, באירוע שלנו אנחנו גם מכניסים לתוך דף הפעילות גם גם קצת דברים על תשליך, קצת דברים על סימני ראש השנה. אני חושב שזה הפוך, זה תמיד תלוי מאיפה אתה מסתכל, אבל שוב, כשאתה בשטח, אתה רואה שהאירוע הזה מושך אנשים שבלי האירוע הזה, לא יודעים אפילו שהשופר הוא בראש השנה, ולא רק במוצאי יום הכיפורים.
עכשיו, מכיוון שזאת האוכלוסייה, אז מעניין אותי לשמוע איזה סוג של מפגשים נוצרים. מעבר לזה שישאלו אותך שאלה טכנית, מה באמת יום כיפור זה, ויום לא יום כיפור, אלא כן ראש השנה, וכל מיני שאלות אולי על הסימנים וכאלה ואחרים, נוצר איזשהו שיח קצת יותר עמוק בין המתנדבים לבין נקרא לזה הקהל הרחב?
כן, קודם כל יש באמת חשוב לדעת, יש שאלות ידע, אנחנו צריכים קצת לחיות בתוך עמנו ולדעת שלכולנו יש שאלות ידע ושאלות הבנה וקצת יותר. גם אני וגם אתה, טוב שנשאל את עצמנו הרבה פעמים מה התפקיד של השופר ולמה יש לנו אותו בראש השנה. מבחינת הקשרים, תראה, קרו דברים, כל מיני דברים מאוד מעניינים במהלך השנים. למשל, באחת השנים, אחד המתנדבים שלנו הגיע למגרש אימונים של איזושהי קבוצת כדורגל. הם נעמדו ככה בצורה מאוד, באיזשהו מעגל, שכל אחד ככה, המתנדב היה במרכז המעגל, כמו, אתה יודע, כמו תדרוך לפני הכניסה למגרש. ואחרי זה, גם שם ובעוד מקומות נוצרים קשרים, נוצרים, יש לנו פרויקט מקביל לשופר בפארק, אחרי זה בפורים, שופר מגילה בקהילה. אז בטח במקומות שבהם יש לנו רכזים במתנסים, אז לפעמים מתוך הדבר הזה נוצרים קבוצות של פעילים שרוצות לעשות עוד אירועים סביב חגי ישראל, סביב גם החגים הלאומיים. יש לנו בכמה מקומות קבוצות פעילים שכבר ממש נותנים צביון אחר, אפילו מהקשר שנוצר בראש השנה, נותנות צביון אחר למעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות.
מדובר במתנדבים שהם בעצמם מתוך הקהילה, זאת אומרת, הם מגיעים אל מקום שבו הם נמצאים כבר, או שהם נוסעים
למקומות רחוקים? חד משמעית, אנחנו מאמינים מאוד 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 בעשייה הקהילתית. אנחנו לא מאמינים בזה שמישהו מחוץ לקהילה יבוא ויגיד להם ככה צריך להיות וככה צריך לעשות. העשייה הקהילתית, התמיכה ביחד עם הקהילה, ההבנה של הצרכים והדיוקים הקהילתיים, אנחנו מבחינתנו הרכזים שעובדים כל השנה, הם אנשים בתוך הקהילה שעובדים עם הקהילה, וגם הרחבת מעגל המתנדבים שמתקיימת לאור לאור שופר בפארק והצורך בהרבה הרבה יותר מתנדבים, וביחד עם אנשים שנמצאים כבר ככה בתוך הקהילה, יש להם ממשקים עם כל מיני קבוצות בקהילה. ואתה יודע מה? עם הרבה סבלנות ולטווח ארוך, זה מוסיף הרבה הרבה יותר צביון, קשר, שמה לערכים, בסדר? אני לא אומר ש... זה רק אנחנו ורק מה שאנחנו עושים, אבל בעשייה קהילתית ביחד, ושוב אני מזכיר את אולי את הכוח המיוחד שיש לשופר ולימים האלה, אז משהו קורה בשטח, וזה הרבה הרבה יותר חזק מכל הכותרות.
תאמר לי יגאל, אתה מתאר באמת את המיזם הזה, שהוא באמת מבורך, באמת מחזיר את החיבור שלנו לערכים הקדומים ולערכים העתידיים של כולנו. אתה מתאר את זה באמת בצורה אידילית ויפה ומשמחת, אבל אין איזה שהם חריקות? זאת אומרת, אני הזכרתי בהתחלה בצורה קצת מתריסה את נושא ההדתה, אבל אין פעמים באמת, אולי במוקדים קטנים יותר, אנשים שזה מכעיס אותם, אנשים שאומרים מה אתה מרעיש לי פה עם השופר, או מה אתה מגיל לי קהילות, או מה אתה מכניס את הילדים שלי כל מיני רעיונות לראש. יש אמירות כאלה?
תראה, אני מתאר לעצמי שתמיד יש חריקות, ואני לא יודע על כל משפט שאומרים בכל אחד מ-250-270 המוקדים. להגיד לך שיש איזושהי דרמה שנוצרת בגלל אחד מהאירועים האלה, לא נתקלנו בשום שלב, אני מקווה גם שלא נתקל, כי אני חושב שהתמיל הזה של הקהילה, המשפחה, השופר והיום יוצרים איזשהו משהו מיוחד. אני מניח, תמיד יכולות להיות חריקות, אני שוב, אולי זה אופטימיות חסרת תקנה, אבל עולה לי שנה שעברה, הבחור שעשה לפני שנתיים, באחד הפארקים, אני לא זוכר, באזור המרכז, איפה זה היה בדיוק, שנה שעברה הוא, בצהרי היום, קצת לפני השעה שבה זה מתקיים, חתך את הפארק שבו הוא היה שנה קודמת. פתאום קפצו עליו כמה אנשים, הוא לא, אתה אמור לעשות לנו עכשיו את האירוע. זאת אומרת, הם זכרו את זה משנה קודם, היה להם קצת קשר מהלך, אז אמרו לו, מה אתה עושה, לאן אתה הולך? מה להם, תקשיבו חבר'ה, אני חוזר, זה יהיה בשעה ההיא, זאת אומרת, אני מעדיף לי שאין על הסיפורים האלה, ושוב, יכול להיות שיש אי אלו ובמקומות מסוימים, אבל בוא, אתה יודע, אומרים תו שיניים, תשתיה שנתיים טובה, אז יאללה, בוא נעוף על העין הטובה.
ונדבר עליה, נעזוב את, שרה, נעזוב את הדברים הקטנים. יגאל קליין, ממארגני אירועי שופר בפארק, מה כמה אמרת? 270 ככה התחלתי לשמוע?
כן, כן, אנחנו, אני מסתף אותך, שאנחנו, כחלק מהערכות שאנחנו מזמינים, אז יסליחו לנו ההורים, אבל יש עשרות אלפי סוכריות שאנחנו מזמינים. עכשיו הזמנו, הזמנה ענקית והכל, אני עכשיו עוד שנייה נכנס לעוד מקום שאנחנו צריכים להגדיל את ההזמנה ולהביא עוד סוכריות, זה בלי תיאום עם איגוד רופאי השיניים, אבל להגדיל וכל הזמן גדל הביקוש, אז אנחנו כבר באזור ה-270 לדעתי בהחלט.
יפה.
ועד ראש השנה זה עוד יגדל בעזרת השם.
יגאל קליין, שתהיה שנה טובה, שיהיה חג שמח, שיהיה בהצלחה במיזם הזה, ובמיזמים דומים נוספים. תודה רבה לך.
תודה רבה, שנה טובה ומתוקה, להתראות.
כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לחברת הכנסת קסניה סבטלובה, לאהרון הורוביץ, לאסתי שושן, ליגאל קליין. רחם על האזנס ובחל ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.